טוב, אז אני ברשותכם, בגלל שבאמת היה איזו הפסקה, אני רוצה לעשות איזו חזרה קצרה ולראות את פרק נון. אנחנו בעצם ממש לקראת סוף החלק הראשון בספר התניא, שנקרא ליקוטי אמרים, אחרי זה יש עוד חלקים, חינוך קטן ואיגרת הקודש ואיגרת התשובה ועוד. אנחנו לדעתי אחרי שנסיים את הסבב הזה, נעבור, וכנראה כבר יהיה בזמן קיץ, אני מניח ללמוד את ספר כתר שם טוב. זה תורות של הבעל שם טוב, קצרות כאלה, ברקים, ממש, כל פעם זה, תניא זה שיטתי, זה ספר הזה, שם זה ברקים, בום, כל פעם זה 4-5 ברקים מכיוון אחר, בסדר, אבל אנחנו תמיד נעים סביב דברי. מה? כתר שם טוב, כן, יש לו, זה לא הוא כתב, זה הכל שמועות שתלמידים כתבו בשמו. בעל שם טוב כתב בסך הכל, רב שבתאי, כאן הדפים פה. הוא כתב בסך הכל את איגרת הבעל שם טוב לגיסו, יש לו 3 איגרות לגיסו, רב גרשון מקיטוב, שהיורצייט שלו היה השבוע, וצוות הבעל שם טוב. גם מסמך שהוא כתב, אבל כל שאר הדברים שזה, זה הכל שמועות, לא שמועות, rumors, שמועות שתלמידים שמעו וכתבו, שמועס, מה שאומרים. אז בואו נעשה חזרה. אנחנו לקראת סוף הספר, לקראת סוף ספר התניא, אדמור הזקן עסוק בסוגיית אהבת השם של הבינוני. איך הבינוני, הטיפוס הזה שאנחנו עסוקים בו רוב הספר, איך הוא מגיע למדרגת אהבת השם. וראינו שהוא תוקף את היד מכל מיני כיוונים, מכל מיני אפשרויות, כן? ראינו עצה אחת של ביטוש, ביטוש הגוף. קצת איסורים, קצת איזשהו, זה ניסיונות, אדם מגיע לנחדר בו האור האלוקי. ראינו שאדמור הזקן גם אומר שזה סוג של איזה עת רצון. ראינו כל מיני סוגים של התבוננויות. בחב"ד מאוד מקובל התבוננות. בברסלב התבודדות, בחב"ד התבוננות. התבודדות, יוצאים ליער, מדברים עם השם יתברך. התבוננות, לוקחים נושא, מעמיקים בו. מעמיקים, 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 חושבים עליו עד שהוא נהיה מובן, עד שהוא נכנס לתוכנו ואז נופלת איזו תובנה. והוא הציע כאן כל מיני סוגי התבוננויות. לדוגמה, סוג התבוננות אחד שדיברנו עליו. זה התבוננות איך הקדוש ברוך הוא עוזר לנו כל יום לצאת ממצרים. יושב האדם עם עצמו ויחשוב, באמת זו התבוננות מאוד מתוקה. איך הייתי נראה בלי התורה? איך היו נראים החיים שלי בלי התורה? איך זה נראה? טוב, אפשר להגיד שלחלק מהדברים אולי היינו מגיעים לבד. כיבוד הורים, לא תרצח, לא תנאף, אני יודע מה, דברים מהסוג הזה, לא תנאף, האמת, לא בטוח. כלומר, המושג ניוף הוא מושג רחב, לא רק אשת איש, בכלל התנהגות צנועה. אבל שבת היה לנו? איך היה נראה העולם שלנו בלי שבת? תחשבו. לשון הרע. רצף של מצוות, רצף של דברים, ובכלל לימוד תורה, עבדה שאנחנו על ציר שכל היום לומד ולומד דברים חדשים. לא היה לנו עולם של תפילה. מישהו כאן מוכן לדמיין, בדרך כלל מדברים בישיבות תיכוניות על הבעייתיות בעולם התפילה. בואו ננסה רגע לדבר על הבעייתיות בעולם בלי תפילה. תחשבו, אדם, אין לו עולם של תפילה. לא מכיר את העולם הזה, לא את הניגונים, לא את השירים, לא את נתני תוקף, לא את חמול, לא את אבינו מלכנו, חתנו לפניך, לא את מאפס רובע, כן, אין, לא מכיר, לא, אין לו את זה, לא עומד לפני, אין לו את החוויה לעמוד לפני השם יתברך. אז כשאדם מתבונן בדבר הזה ואומר, מכמה מיצרים הקדוש ברוך הוא חילץ אותי בזה שהוא נתן לי תורה. הרי הייתי מהר מאוד נהיה שבוי בתוך עצמי, ואני בעצם כל יום עובר סוג של יציאת מצרים, אז במקום הזה אדם מתמלא באהבה. כמו מישהו שמושיט לך חבל והוציא אותך ונתן לנו איזשהו סולם ערכים שהוא נצחי, יכולים לחיות, לחיות לפיו. התבוננות, אדמור הזקן הציע לבינוני, בוא תתבונן בדבר הזה, יהיה לך תחושה של אהבה. זה התבוננות אחת. התבוננות שנייה שהוא הציע לנו באחד הפרקים הקודמים להגיע למצוות אהבת השם, זו התבוננות של התבוננות של כמה השם אוהב אותי. בוא נשים לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותי, כמה הוא השפיע עליי, שפע, ברכה והצלחה. לא כרגע, לא בקטע של התורה, של יציאה מבית הסורים, אלא נולדתי, אני כאן, אני בארץ ישראל, אנחנו בירושלים, יש לי הורים, יש לי משפחה, כאילו, בסדר. אז כשאדם שם לב כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותו, וכמה הקדוש ברוך הוא מחיה אותו, מקיים אותו בכל רגע ורגע, אז הוא מתמלא באהבה. מתמלא באהבה. ראינו עוד סוג של התבוננות. עכשיו, הדבר הזה צריך להתבונן בו, מה שאמרתי מקודם. אנחנו מתייחסים לדברים בצורה מובנת מאליה, נכון? מזכיר מאוד קשר זוגי. כן, ברור, מה? התבוננת פעם, מה אשתך עושה עבורך? התבוננת, עצרת רגע להתבונן, מה... יש בגמרא הרבה מאוד, דיינו שרבי חייא אומר, אדם מביא חיטה מהשדה, חיטה אוכל, אדם מביא צמר מהזה, צמר לובש, אלא יופה לו לחם, יופה לחם, כאילו, תעצור רגע, תתבונן. אז ראיתי פעם בארצות הברית, שם הכל הולך לפי כסף, מישהו חישב כמה עולה אימא. הוא תרגם את, אני מצחיק אתכם נכון, ככה מבינים באמריקה, הוא תרגם את כל הפונקציות האימאיות, נגיד אדם אין לו אימא לילדים, הוא צריך לזכור כל דבר בכסף. בסדר? אז צריך לזכור מישהי שתעשה להם טיפול רגשי. מישהי שתעשה להם איזה... לא מדבר על כל הדברים ש... סתם, הטיפול היומיומי, לקלח, להלביש, לזה, לרחוץ, לזה. לה מישהי שתטפל, לה מישהי שזה... בקיצור, זה הגיע שם לסכומים אסטרונומיים. תבין כמה אשתך שווה, כן? אם זה מה שיעזור לך. זה... מה?
להפנים.
להפנים את המחירים, כן? תבין מה זה. לא, עוד לא דיברנו על זה, אין פונדקאית, אתה רוצה ילדים, נכון? אתה יודע כמה זה עולה? מישהו פעם אמר לי, עשה, היה להם ילדים בפונדקאות, אז הוא אומר לי, כמה ילדים יש לך? אמרתי לו, הוא אומר לי, הוא, אתה עשיר מאוד, כי לי זה עלה 300 אלף שקל, שני ילדים אלה. זה המחירים, זה 100 אלף שקל להיריון. זה המחירים, מי שמתעניין בעניין, בעסקה הזאת, צריך לפתוח חברה, זה המחירים. אז בקיצור זה. אז תתבונן, אז ככה מלמדים את האדם להתבונן בקשר הנישואין ולראות כמה טובה אשתו גומלת איתו, אז אתה טיפה טיפה פחות תתלונן. על אחת כמה וכמה כלפי קודשא בריחו. תתבונן ואז תתמלא באהבה. אז זה עוד סוג של איזושהי התבוננות שהוא יציאה. אני רק עושה כאן חזרה, עוד התבוננות, הוא אומר התבוננות על האבות. זאת התבוננות שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהב אותה. מאוד אוהב אותה, מאוד אוהב ככה להיכנס אליה. אנחנו חיים, זה פשוט מזעזע איך אנחנו חיים, אתה מבין? זה כמו הבדיחה על הנמלים, אתם מכירים את הבדיחה על הנמלים? שפעם הפיל דרך על כן נמלים. אז הנמלים תעצבנו הכריזו על המלחמה. אז כל הנמלים, חממות אחת השנייה, נלחמות, תפסים על הזה שלו, על הרגל, עולים, וזה, הפיל מרגיש שזה דקדוק, עושה איזה משהו עם האוזניים, וכולם עפות, נשאר רק הנמלה ז'וז'ו. היא מצליחה להישאר, מגיעה לצבא, וכולם מלמטה, ז'וז'ו חנוק אותו, ז'וז'. אנחנו נמלה. הכל אסף צוחק. אתם כבדים, תצחקו, תעשו גמח עם יהודי, סיפר לכם בדיחה. אז כי אתה מהחבורה, אז אתה מבין את הז'אנר כבר. אנחנו הרבה פעמים דומים להיות כנמלה על גב של פיל. אנחנו חיים בתוך עצמנו ומסתובבים בתוך עצמנו, ונראה לנו שהעולם התחיל מביבי ויגמר בגנץ, כאילו שם. אבל אנחנו 3,000 שנה. אברהם אבינו פה, בתוכנו. דוד המלך פה, בתוכנו, משה רבנו פה, בתוכנו, הרמב״ם, הקצות החושן, רבי עקיבא איגר, הרב קוק, רבי נחמן מברסלב, הבעל שם טוב, כל האנשים האלה הם פה, גם הגנטיקה שלהם פה, אבל גם הגנטיקה הרוחנית שלהם פה, ואנחנו איתם, אנחנו ננסים על גבי הענקים, אבל הענקים האלה הם בתוכנו. אז כשאדם מתבונן ואומר, רגע, מאיפה הגעתי? היה פעם ראש ממשלה אנגלי, יהודי מתבולל, קראו לו דיזראלי, ובשלב מסוים, באחד הוויכוחים, מישהו ישמיע כלפיו הערה אנטישמית. אז הוא אמר לו, כשאבות אבותיך עוד טיפסו על העצים, ההונים והגטים באירופה, ואכלו בבשר אדם, אבותיי כתבו את ספר תהילים ואת ספר משלי, ושוררו בבית המקדש בכל מלווים. כאילו, מאיפה הגענו? מאיפה הגענו? כן, ככה הרגשתי כשאובמה היה מטיף לנו מוסר, אמרתי, הסבתא שלו עוד גרה בקניה. הסבא הרבא שלו עוד רדף אחרי צבעים עם, לא יודע, עם, אחרי גינוי עם חיצים מורעלים כאלה כמו זה, והוא לפני דקה וחצי ירד מהעצים, והוא יגיד לנו איך צריך להתנהג מבחינה מוסרית. כן, הוא לעם של לפני 3,000 שנה כבר מביא את כל המוסר לעולם. אז מי אנחנו? מה תכליתנו? מאיפה באנו? עכשיו, כל הדבר הזה, זה אנחנו, זה לא איזה... אתם יודעים, הסיפור הוא הרבה פעמים נקבע מאיפה אתה מתחיל אותו. מאיפה אתה מתחיל את הסיפור? מאיפה מתחילים את מדינת ישראל? מתשנחת? לא. מהרצל? מי אמר? אולי מהרב אלקלעי? אולי מהרב קלישר? לא, מי אמר? אולי עוד לפניהם עליית תלמידי הגר"א? מי אמר? אולי מהבית יוסף לפני 500 שנה? בואו נתחיל את הסיפור משם, ואז כל המדינה פה מקבלת את סיפור אחר. אגב, פרט מאוד מעניין שכדאי לדעת אותו. תיכנסו לאתר יזכור, אתר רשמי של מדינת ישראל, של ההרוגים, במערכות ישראל. And he is here. Jeremy was האתר של לזכור. יש כאן דפים רק אפשר לקחת. האתר הזה, אתם מבינים שבלי להגיד מילה, הוא מספר את הסיפור. נכון? לפי מה? לא רק לפי השם, לפי מה? תאריך. מאיפה אתה מתחיל? מאיפה אתה מתחיל את הסיפור של היזכור? ברגע שקבעת תאריך, סיפרת את הסיפור. אתה יכול להגיד, אני מתחיל אותו מ-1932, מהמחתרות האחרונות. את מי יוצאת מהסיפור? את נילי, את בר גיורא, את השומר. מה פתאום? בוא נתחיל את זה מארגון השמירה הראשון, מהשומר. נימית, אתם יודעים איפה הוא מתחיל? חידה. מי ההרוג הראשון באתר יזכור? מי? לא זוכר. אהרון הרשלר. יהודי ממאה שערים. חרדי, מה שגרים קוראים היום. הוא היה מפורצי החומות של העיר העתיקה, גר במאה שערים, הייתה מתקפה של פורעים ערבים, על המספר היהודים שהיו שם, נחלת שיבה וכו'. הוא יצא להגן, להילחם בהם, נפצע קשה מאוד, היה מושפע שבועיים מבית חולים ונפטר. הוא ההרוג הראשון באתר יזכור. אני מציע לכולנו לזכור את זה ביום הזיכרון, כשיש תמיד את הכתב התורן שמחפש את החרדים שהולכים וכו' זה, ולהגיד לו לכתב הזה שההרוג הראשון באתר יזכור הוא בכלל חרדי. וזו החלטה מעניינת. אז כל זה הבאנו בתור דוגמאות להתבוננות. כשאתה מתבונן, כן, נגיד, סוג של התבוננות, מאיפה באנו? אז אדם מתמלא באהבה. אז כל אלו היו העצות של אדמור הזקן בפרקים הקודמים, אנחנו עושים סוג של חזרה למי שנכנס עכשיו, לאיך גם הבינוני, שהוא מלא במאבקים וממלא בקשיים, גם הבינוני יכול לזכות לרגעים, רגעי נחת כאלו, רגעי קסם, יש תוכנית ברדיו, רגעי קסם, שרגעי קסם שגם הוא חווה אהבה, אדמור הזקן גם מדבר על איתות רצון בתפילה, איתות רצון במועדים, תכף פורים וכן, עכשיו ראש חודש, תכף פורים וכו', יש איזה עת רצון שהוא מרגיש אהבה, בסדר? עוד אני מזכיר לכולם שהאדמור הזקן לימד אותנו שני מושגים באהבת השם, אהבת עולם ואהבה רבה. עד עכשיו דיברנו בעצם על אהבת עולם, אהבה שיוצאת מתוך העולם, התבוננות על המשפחה, התבוננות על, כאילו על האבות, התבוננות על אהבת השם, התבוננות איך אני יוצא ממצרים, אדם מתבונן על העולם שלו והוא מתמלא באהבה. אבל יש עוד סוג של אהבה שנקרא אהבה רבה, ועליה הוא ידבר כאן בפרק נון, שמיד נלמד אותו, וזה סוג של, איך נקרא לזה? עת רצון. עת רצון. לפעמים הקדוש ברוך הוא פותח לנו עת רצון, איזה אור מאיר, איזה ברק מבריק. ויש לנו התבהרות, קוראים לזה בברסלב אור בהירות הדרך. זה קורה לפעמים אצל צדיקים, כשאתה אדם מגיע לצדיקים, בין אם צדיקים חיים, בין אם ציון של צדיקים. פתאום הכל ברור לך, אתם מכירים את זה? הכל ברור, אתה מבין מה אתה צריך לעשות, אתה מבין מה, מאיפה באת, לאן אתה עולה. הכל ברור, זה רגע כזה של התבהרות. אחריו יכול להיות שעוד פעם יהיו עננים ויחסו את השמש ואתה עוד פעם תהיה מסובך, אבל יש איזה רגעים כאלו, שמעתי עליהם, וגם אפילו חוויתי כמה פעמים רגעים כאלו, אבל שמעתי. זה כמו, אתם יודעים למה זה דומה? זה דומה, מי שכאן פעם הלך לאיבוד, היום קצת קשה ללכת לאיבוד בגלל הווייז, אבל הוא הורס לנו את החוויה של ללכת לאיבוד, אבל פעם היו אנשים הולכים לאיבוד הרבה, לא במדבר, סתם אתה נוסע על תל אביב, צריך להגיע לאיזה מקום, בשלב סתם אתה מבין שאין לך מושג ירוק איפה אתה נמצא. אתה לא יודע אם אתה, כלום, אתה הלכת שם לאיבוד בסמטאות, ואתה לא יודע, וכשאתה מוריד את החלון, נשאל את האנשים, אחי, איפה מגיעים? מסתכל עליך, אומר לך, מה אין לך ווייז, כאילו, משהו כזה. גם הוא לא יודע, זה. אתה לא יודע. אז זה חוויה מגניבה, שאתה כאילו מסתובב את זה. ואז יש את הרגע הזה, שאתה מגיע למקום, שאתה פתאום מכיר. ואז בשנייה אחת, זה לא רק שאתה יודע איפה אתה נמצא, אתה פתאום מבין, כל התמונה מסתדרת לך בראש. אתה מבין מאיפה באת, לאן אתה הולך, איפה אתה נמצא במרחב, איפה הרחובות, ואין אתה צריך להגיע. ברגע אחד יש התבהרות. רגע משמח. רגע מרומם, כאילו אתה פתאום, טק. פתאום, זה הרגע, זה הבניין, זה השביל, כאן זה היה, הנה העמוד, פה צריך להיות איזה פח אשפה, פה צריך להיות איזה רמזור שבור, אתה מתמקם, מתמצא על עצמך. בשטח זה יותר, אם אתה הולך לעיבוד בשטח וניבוד, זה יותר מצוי, אבל זה פחות בולט, כי בעיר זה בבת אחת הכל. אלה, זה נקראים רגעי התבהרות. אז יש כאלה רגעים גם לאדם ביחס להשם יתברך. שהכל ברור, והכל מונח, והכל זה, והוא חווה אהבה רבה. ועל הרגע הזה רוצה לדבר אדמור הזקן בפרק הזה. בתוך אהבה רבה יש אהבה שהוא קורא לה אהבה רבה כרשפה אש. כלומר, איזה התלהבות והתלהטות שגורמת לאדם למחשבה שאדמור הזקן רוצה, מה שנקרא, להרוג אותה כשהיא קטנה. בסדר? נתאר את המחשבה, נתאר את התהליך, ואז נראה את זה בפנים, אותיות מחכימות. כדי להבין את המחשבה הזאת, בואו נלך רגע לפעם הראשונה שהיא כנראה קרתה לעם ישראל. עם ישראל במעמד הר סיני חווה חוויית דבקות חזקה מאוד. כולם היו נביאים בעצם. והנבואה היא חוויה של דבקות עמוקה. כן? זה לא משהו שכלי ולא משהו זה. בבת אחת חווים התגלות. כתוצאה מהדבר הזה, הם לא רצו לעזב את הר סיני. לא רצו. רצו להישאר שם. לפתוח את הכולל הכי, הכי מתוק בעולם. משה רבנו מלמד תורה, הקדוש ברוך הוא מוריד מן, הכל הכי טוב. ואז משה רבנו מספר בספר דברים את הסיפור הבא, ויש שם כלי יקר מאוד חשוב. אומר משה רבנו ככה. הפסוקים הולכים ככה. ויהי ב-12 חודש, ב-1 לחודש, דיבר משה את כל הדברים האלה לכל ישראל. ויאמר, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב למור, רב לכם שבת בהר הזה. פנו, וסעו, ובואו. פנו לכם, וסעו, ובואו, הר האמורי ואל כל שכניו. אומר הכלי יקר, השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב, אומר הכלי יקר, זו תוכחה שלא רציתם לעזוב את סיני וללכת אל ארץ כנען, שהיא קורא לזה ארץ עצמות מקור שלכם. אלא רציתם להישאר רק בתורה, בלי מצוות. רק תורה, רק דבקות, רק רוח, בלי מצוות. בסוף, כדי לקיים מצוות, צריך לרדת לארץ. ואומר הקדוש ברוך הוא הוכיח אותם. דיבר אלינו בחורב לאמור, רב לכם שבת בהר הזה. מספיק להיות בהר, פנו, וסעו לכם ובואו הר האמורי ולכל שכניו. לכו אל הארץ, לכו אל המצוות, לכו אל הביצוע, לכו אל הדירה בתחתונים שאנחנו מדברים עליה הרבה מאוד. כשאדם חווה איזו חוויית דבקות עמוקה כזאת, היא יכולה לקרות לכל אחד מאיתנו בשמחת תורה, בפורים וכו'. עלולה להיות איזו מחשבה, וואו, הייתי רוצה להיות תמיד במצב הזה. העולם הזה השפל, מה אני צריך, אני רוצה ככה. שבתי בבית השם, איזו התכנסות, איזו פנימיות כזאת וכו', מכוח האהבה הזאת. ולא לשם רוצה שנגיע אדמו"ר הזקן. בואו נראה בפנים. והנה, פרק נון. כל בחינות ומדרגות אהבה הנ"ל, שכרגע עשינו עליהם חזרה גדולה, הן מסיטרא דימינא, ובחינת כהן איש חסד, ונקרא כסף הקודשים, מלשון נחשוף נחשפת לבית אביך. אגב, יש פסוק נפלא בפרשת פקודי, שנקרא בשבת, שאדמו"ר הזקן מפרש אותו בצורה חסידית קונספירטיבית. כתוב ככה, ואת האלף ושבע מאות ושבעים וחמש עשה ובים לעמודים וציפר השם וחישק אותם. זה הפסוק. האלף שבע מאות שבעים וחמש זה הספרים של המחצית השקל. היה 300,000 מחציות שקל, סליחה, 600,000, ועוד 1775. אז מה עשו אז מה-600,000 עשו עדנים, מהכיכרות כסף עדנים, אבל מה עושים? הספרים עשו בבים לעמודים. עכשיו, סיפור, אדמור הזקן היה בעל קורא וגם בעל מנגן, וכשהוא קרא את הפסוק הזה, הוא פתאום קרא אותו לאט וניגן אותו. ולא פירש. ואחרי שהוא גמר את הקריאה, אז רב אהרון מסטרשלה, שהיה תלמיד שלו, הוא אמר לחסידים, אני אגיד לכם מה הוא התכוון. ואז הוא אמר להם ככה, ואת האלף בשנת ה-אלפים, ושבע מאות ושבעים וחמש, ה-אלפים תו שיניין ה, שהייתה, עשה ווים לעמודים, ווי העמודים זה, אתם יודעים שהספר תורה צריך להתחיל בווי העמודים. כל גיליון בספר תורה מתחיל בעוד וו. זה נקרא ווי העמודים, חוץ מחמש עמודות שנקראות בישמו, בראשית ושירת הים, ועוד חמש עמודות שנקראות בישמו, שהם לא, אבל כל השם מתחיל בווי העמודים. כלומר, עשה ווים לעמודים, יהיה שם התפרצות של התורה, וציפר השם וחישק אותם, ראשי העם יצפו לגאולה, ציפר השם, ציפייה של הזה, וחישק אותם יהיה גם חשק. כאילו, הוא זרק איזה עת רצון שתהיה בתפשין העיני. היה לפני תפשין העיני עניין גדול עם התורה הזאת, והיה הרבה ציפייה, אנחנו לא נושענו עדיין, אבל איך תדע מה היה. אז זה רק נזכרתי על כסף הקודשים. לשון נחשוף נחשפת לבית אביך. אך יש עוד בחינת אהבה. העולה על כולנה כמעלת הזהב על הכסף, והיא אהבה כרשפי אש. מבחינת גבורות עליונות דבינה אילאה, דהיינו, שעלי התבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא, אדם באמת נכנס לזה, יש לו איזו התבוננות, דקולה קמה כלא ממש חשיב. סליחה. תתלהט ותתלהב בנפש לעיקר תפארת גדולתו, ולהסתק לה בעיקר הדמלכה כרשפי אש, הלבת עזה עולה למעלה, ולהיפרד מהפתילה והעצים שנאחזת בהן. תשמעו סיפורים, יש סיפורים על אנשים שנפטרו ככה. לדוגמה, על הרב קוק מספרים שהוא היה פעם בבית מרגוע בקרמל, מניח שזה לא היה במלון יערות הקרמל, אבל בית מרגוע בקרמל, ופתאום, והרב צבי יהודה היה איתו, וגם ביאליק היה שם. שם הרב קוק פגש את ביאליק, וככה פיתם אותו בענייני, והעמיד אותו על השיטה, ומאז ביאליק נהיה, ככה הריץ את הרב קוק. ואז, בבוקר הרב צבי יהודה רואה את הרב קוק יורד מהחדר שלו, והולך לדבר עם השומר שם על כל מיני עניינים, על צמחים וזה, ומדבר איתו. היה נראה לו מוזר, אז הוא שאל אותו, אבא, מה, לפני תפילה, מה? אז הוא אומר לו, היה לי כזה כיסופים וכזה כלות הנפש, שפחדתי שיקרה לי משהו בתפילה, הייתי צריך טיפה להרגיע את אש, הלכתי לדבר עם השומר. והאגדה החסידית מספרת על היהודי הקדוש מפשיסחה. אתם מכירים את היהודי הקדוש מפשיסחה? אה? היהודי הקדוש מפשיסחה הוא תלמידו של החוזה מלובלין. והחוזה מלובלין הוא תלמידו של רבי אלימלך מליז'נסק. ורבי אלימלך מליז'נסק הוא תלמידו של? לא, של הרב המאגיד. והרב המאגיד הוא תלמידו של הבעל שם טוב. בסדר? ושם יש עניין גדול, החוזה מלובלין פרש מרבי אלימלך מליז'נסק, אז הוא קצת הקפיד עליו, ואחרי זה היהודי הקדוש מפשיסחה פרש מהחוזה מלובלין, כי עם חסידות עצמאית, פשיסחה, וגם החוזה מלובלין הקפיד עליו קצת, הם היו כמעט בני אותו גיל. למה קראו לו היהודי הקדוש, אתם יודעים? א', כי הוא היה קדוש, אבל ב', השם שלו היה כמו השם של הרב שלו. החוזה מלובלין קראו לו יעקב יצחק. וגם הוא קראו לו יעקב יצחק. ויש הלכה שאסור לקרוא לתלמיד ליד רבו, בשם רבו. בסדר? כי זה לא כבוד. אז הדביקו לו כינוי, היהודי הקדוש. אז הוא פרש מזה, והקים פשיסחה. פשיסחה זה חסידות הייתה מאוד מאוד נוקבת, ממנה אחרי זה התפתחה קוצק. והוא היה מאוד מאוד בדבקות, והוא הזהיר את אשתו שתשמור עליו באושנה, כשהוא אמר את התפילת אושנות, אום אני חומה. מכירים? זה אושנה שנאמרת יחסית לעתים נדירות, בכל המועד, באושנה רבה תמיד אומרים אותה, והאושנה הזאת מבטאת את הכיסופים של כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא בגלות, למרות שהיא סובלת ונרדפת, איך היא לא מוותרת. זה לפי א' ב', אום אני חומה, ברק החמה, גולה וסורה, דמתה לתמר. ההרוגה עליך, והרוגה עליך, וטוענת עוליך, זרויה בין מכיסיה, חבוקה ודבוקה בך. לא, ו' ומשהו אחר. ת' זה טוענת עוליך, ההרוגה עליך, ו... לא זוכר. ח' זה חבוקה ודבוקה בך, ת' טוענת עוליך, י' יחידה ליחדיך. כבושה בגולה. חלק שרים את זה בצורה של דו שיח בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. הרב עמיטל היה לו כזה שיר, אהבה נספר, אהבה נספר מה עלת ישראל, אהבה נספר, אהבה נספר מה עלת ישראל, מעלה ראשונה, מעלה ראשונה, או מה ניחומה, למעלה עוד מעלה ועוד מעלה ברק החמה, ואף על פי שגולה וסורה עם כל זה דמת לתמר. כאילו זה דו שיח, כאילו יש לנו שתי מעלות מולם התנגדות, ובכל אופן, בסדר? אז הוא אמר את ה... מה זה וו? גילית? ונחשבת כצון טבחה. כן, תודה. ונחשבת כצון טבחה, נכון. ככה זה לפי א' ב'. זה הושענה באמת מרטיטה. כשקוראים אותה לצערי, עושים את זה מהר מדי, אבל זה צריך לעצור שם. אז הוא אמר לאשתו שתשמור עליו כשהיה את ההושענה הזאת, והיא לא שמרה עליו. וכשהוא הגיע ליחידה ליחדיך, הוא נפטר. פרחה נשמתו, ככה מספרים. הוא היה גם יהודי חלוש וחולה וזה, אבל הוא... ביחידה ליחדיך, מצאו אותו מוטל על הרצפה. אז יש דברים כאלה. יש דברים כאלה שאנשים מגיעים מתוך איזושהי דבקות, העולם הזה נהיה בעיניהם הבל. הבל, אורח חיים הקדוש אומר, נכון? אם היו בני אדם, עשו מזה שיר, אז כולם זוכרים את המקור. אם היו בני אדם מרגישים בנעימות וערבות התורה, היו מתלעתים אחריה, וכל ענייני העולם, כל כסף וזהב, לא היו נחשבים בעיניהם. כי התורה קודלת כל הטובות כולם. אז יש מקום לשאול על דבר אור החיים הקדוש. אז למה זה לא ככה? למה באמת בני אדם לא מרגישים? כי כנראה, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ואדיר, השם חפץ לתקן את הארץ, שאנחנו לא נגיד, טוב, הכל זה, התורה זה הדבר היחיד בעולם, כל השאר זה הבל הבלים, אין בזה שום מעלה, שום דבר, נזניח את העולם. לא! אלא נטעה מהתורה, נתמלא, ועל כורחנו כביכול ניפרד ונחזור חזרה למטה. אז זה מה שהוא אומר. יכול להיות מצב שאדם מגיע למצב של שלבת עזה עולה למעלה, להיפרד מהפתילה בעצים שנאחזת בהם, ואנו על ידי תגבורת יסוד האש האלוהי שבנפש האלוהית, ומזה בא על ידי צמאון, כמו שכתוב, צמה לך נפשי, ואחר כך לבחינת חולת אהבה, ואחר כך בא על ידי כליות הנפש ממש, כמו שכתוב, גם קלטה נפשי, והנה מכאן יצא גם שורש הלוויים למטה. הוא מגדיר פה הגדרה מאוד חשובה. אתם יודעים שיש כהנים ויש לוויים. הוא אומר, וזה מופיע כבר בזוהר, בכמה מקומות, שהכהנים, זה באמת זה פסוק, כהניך ילבשו חסד, וחסידיך ירננו. אז הכהן הוא מצד החסדים. ואילו הלוויים הם מצד הדינים. כן, האומר לאביו ולאמו לא ראיתי, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, הלוויים הם מהדין. אז הכהן הוא חסד. מה זה חסד? הוא זה מלטף אותך, הוא מחבק אותך. הלוי זה דין. באיזה אופן בא לידי ביטוי הדין בבית המקדש? אז הוא אומר, אדם היה, נגיד, בא להקים קורבן חטאת, עשה עבירה. הכהן היה מקבל אותו, מדבר, הוא צריך להגיד וידוי, הכהן היה מנחם אותו, אומר לו, בסדר גמור, יהיה בסדר. תשובה קדמה לעולם, מן הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הוא יחפר לך, בוא נקים קורבן, חבק אותו ככה וכל זה. אבל תוך כדי הכהן היה רומז ללוויים, ואז הלוויים, מהדין, מסיטרא דדינא, כשהוא היה מגיע להקריב קורבן, הם היו מנגנים ניגון. ככה הוא מסביר. ואומרים שהם ידעו לכוון לאותו אדם, לשורש נשמה שלו, ולנגן לו את הניגון שיעורר אותו. ואז מה קרה? אתה שומע ניגון. האמת שראיתי השבוע, בדיוק השבוע ראיתי את זה, מאמר של אדמו"ר האמצעי על סוד הניגון. על המשנה, כל בעלי השיר יוצאים בשיר ונמשכים בשיר. הוא ממש מבאר מה ניגון עושה לבן אדם. מה הוא עושה? הוא שם אותך בבת אחת במקום שאתה ראוי להיות בו. בבת אחת, כאילו, הניגון שם אותנו באיזה נקודת דבקות שאיפה שאני ראוי להיות. אבל אז, כשאני נמצא איפה שאני ראוי להיות, ואני מצד שאני יודע איפה אני נמצא בפועל, מה קורה? זה לב נשבר לגמרי. כלומר, הם מביאים אותך למקום, לדין, למקום שאומרים לך, תקשיב, שם אתה אמור להיות. וזה קורה דרך הניגון. אז אני אומר עצמי, אני אמור להיות שם, אז בעצם מה אני עושה פה? אני מביא קורבן חטאת על חטא שעשיתי. וואו, איזה פער, זה בושה. הניגון, כאילו, מבייש את האדם. הוא אומר, הניגון יכול להזיז אדם מהקצה לקצה. מאמר מאוד משמעותי של אדמו"ר האמצעי. אז זה מה שקורה כאן. מכאן, מהכיסופים הללו, או מהיכולת להביא לכיסופים, יצא שורש הלוויים למטה. ולעתיד שהעולם מתעלה, הם יהיו הכהנים וכו'. כמו שכתב האריז"ל על הפסוק והכהנים הלוויים. שהלוויים של עכשיו יהיו כהנים. ועבודת הלוויים, הנה הוא אומר את זה, הייתה להרים כל רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה, בבחינת רצו ושוב. להביא אותך לרצו. להביא אותך לכיסופים, כמו שניגון יכול להביא בן אדם לכיסופים, נכון? אין דבר שיותר מביא אדם, אנחנו היום ניגונים בחמש, כן? בבית מדרש שם. אין דבר שיכול להביא את האדם יותר לכיסופים וזה מאשר ניגון. העיניים נעצמות, זה דין דמר, נכון? בחתונה, בחופה, ניגון ארבע באבות, ניגון הבעל שם טוב, ניגון יפה ותמה, כל המשך, כל אחד עם זה שלו, נכון? הגוף מתחיל לזוז. ואבוי דה סלוויים הייתה להרים כל רינה ותודה בשירה וזמרה בניגון ונעימה, בבחינת רצו ושוב, שהיא בבחינת אהבה עזה, זו כשלבת היוצא מן הבזק. כדי איסא בר גמורא, ואי אפשר לבאר עניין זה היטב במכתב, רק כל איש נלבב זה איש שיש לו לב. צריך, זה נקרא חוש, חוש ביראת שמיים, חוש באהבת השם, חוש, מי שיש לו חוש, כתוב ראיתי בכמה מקומות, שההגדרה של חסיד זה מי שיש לו חוש בנגינה. לא שהוא יודע לנגן, הוא לא חייב לדעת לנגן, אבל יש לו חוש בנגינה. הוא יודע או לנגן או לשמוע, או יודע ממי, איזה ניגון פועל עליו, יש לו חוש בנגינה. זה ממש הגדרה מהותית. בלי זה אתה נכה בעבודת השם. דוד המלך עם הכינור, עם הזה, כולם מנגנים. יש להם בעל מנגן, כן? ספר מצוין של מי שאוהב קצת נגינה, ספר מצוין חשוב מאוד של דוקטור דניאל שליט. יודע נגן. ספר מצוין, מומלץ. אז מי שמבין, מבין. ורק כל איש נלבא ונבון המסכין על דבר ומעמיק לקשר דעתו ותבונתו בהשם, ימצא טוב ואור הגנוז בנפשו המשכלת, כל חד לפום שיעור הדילי. כל אחד לפי ההבנות שלו, לפי השיעורים שלו, הוא יש לו את החוש הזה בנגינה. ואגב, חז"ל אומרים, עיקר שירה בפה. אחד אומר, אני לא יודע לנגן. כל בסדר גמור. עיקר שירה בפה. השירה המרכזית היא בפה. זה אחד החסרונות, לא אחד, החיסרון היחיד שיש בחליל צד, שאני זוכר לנגן עליו, זה שאי אפשר לשיר תוך כדי. אם היה אפשר איזה פה בצד שגם שר, זה היה... בגיטרה, אתה יכול, אתה יכול לשיר, חליל צד, אתה כולך רוצה להתלהב, אתה... אז טוב, אי אפשר מכל העולמות. כל אחד לפי השיעור שלו. כמובן, אחרי קדימת עירת חטא, להיות בחינת צור מרע, בתכלית, שלא להיות אבונותיכם, מבדילים וכו'. והנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות, הנמשכת מבחינת אהבה אהבה זו, היא בבחינת שוב לבד. כמו שכתוב בספר יצירה, אמרץ ליבך שוב לאחד. זה גרסה שלו. יש שם גרסאות אחרות בספר יצירה, שאומרות אמרץ ליבך שוב לאחור. כלומר, אם אתה רץ אל הקדוש ברוך הוא וכולי, תיזהר, חרדה, לך אחורה. הוא גורס אמרץ ליבך שוב לאחד. כלומר, אם יש לך, שלום וברכה, ברוכים הבאים, שם השם, אם יש לך איזו התלהבות, איזו השתוקקות, איזה כיסופים, אתה רוצה עכשיו להתנתק מהעולם, תשכח מזה. תחזור מהר לאחד. מה זה אחד? אחד זה מה שמחבר את הרוח עם החומר. תחזור חזרה לעולם הזה, תחזור לאשתך, לילדיך, תחזור לקיום מצוות, והרי אי אפשר לקיים מצוות בלי עולם הזה. זה סיפור נפלא על רב פנחס מקוריץ. רב פנחס מקוריץ היה גם כן מ... הוא היה, מה? הוא היה מתלמידי הבעל שם טוב, נכון. הוא היה מקביל לרב המאגיד. והיה לו... היה לו נסיעת חן. מכירים דבר כזה? שיש אנשים שיש להם נסיעת חן, איפה שהם מגיעים, הולכים אחריהם. הוא היה לו נסיעת חן. חסידים מאוד אהבו לבוא אליו. ממילא, שיגעו אותו. הוא רוצה ללמוד, כל רגע דופקים בדלת, רבי ברכה, רבי פה, רבי שם, מזמינים אותו לכל החתונות, מזמינים אותו לכל הבר מצוות, אין לו שנייה. יום אחד הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, תקשיב, תיקח את זה ממני. התפלל שיקחו לו את הנסיעת חן. וכיוון שהוא צדיק, תפילתו נענתה. הגיע חג סוכות, הוא כבר היה יהודי לא צעיר, הוא היה רגיל שבאים לעזור לו, כי מי רוצה זה, אף אחד לא בא. טוב, אף אחד לא בא, נבנה לבד, שווה בשביל השקט שיש לי. בנה לבד הסוכה, הלך להתפלל, היה מנהג שם, מקובל, שבסוף התפילה, כל אחד היה לוקח, אורחים, עניים אליו הביתה, אל הסוכה. עניים היו מגיעים לבית הכנסת והיו מחלקים אותם. והוא רואה שככה כולם מתחלקים, וככה עניים מסתכלים עליו, כאילו, מתפזרים אחרת, והוא נשאר. אפשר בלי עניים. טוב, הלך הביתה לסוכה, ישב עם אשתו, ואמר מה שאומרים בסוכות, אולו, את הסדר שלו משפיזין, אולו, ואז הוא רואה איזה דמות בפתח הסוכה, ככה עומדת. הוא הבין שזה אברהם אבינו, הוא אמר לו, כבודו ייכנס? אז אמר לו אברהם אבינו, אין דרכי להיכנס במקום שאין בו אורחים. אז הוא הבין שהוא לא יכול בלי היהודים. אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיחזיר לו את הנסיעת חן. כלומר, אנחנו רוצים, עלולה להיות איזו תחושה כזאת, אמרץ לבך, בוא נתנתק, בוא, זה, רק, נתייחס לענייני העולם הזה בזלזול. והדמור הזקן אומר, לא, אמרץ לבך שוב לאחד. שוב לאחד. עכשיו, אנחנו מכירים דוגמאות הזה, לדוגמה, בן עזאי. בן עזאי, הוא לא התחתן. האמת שאומרים, אם אני זוכר נכון, שהוא התחתן עם הבת של רבי עקיבא, נכון? והתגרש ממנה. כי אחרי החתונה, בלילה הראשון, אז היא החזיקה לו את הנר, שילמד תורה כל הלילה. קיצור, אז אמרו לו, מה איתך? הוא אמר להם, מה אעשה שנפשי חשקה בתורה? מה אעשה? אמרו לו, אבל הקדוש ברוך הוא אמר, לא תוהו בראה וזה, מה? פרובו? הוא אמר, אפשר שיתקיים העולם על ידי אחרים. יש לזה מחיר, מה המחיר? המחיר הוא שכשבן עזאי נכנס לפרדס, אז מה כתוב? הציץ ונפגע. בן עזאי הציץ ומת, בן עזאי הציץ ונפגע, בן זומא הציץ ומת, ורבי עקיבא נכנס ויצא בשלום. דווקא רבי עקיבא, שהוא כל כך אוהב את אשתו, והוא קונה לו תכשיטים, והוא קונה לירושלים של זהב, ויש לנו... יש לנו דו שיח ביניהם, והיא התחתנה איתו כשהיה מהארץ בכלל, ויש ביניהם המון המון אהבה וכולי, הוא מצליח להחזיק מעמד במתחים הרוחניים הכי גבוהים, כי יש לו בסיס, כי הוא רץ וחוזר. ודווקא בן עזאי שאין לו את הבסיס הזה, כי הוא חשקה נפשו בתורה, אז כשהוא מגיע למקומות האלה, הוא משהו משתבש. אז אומר אדמו"ר הזקן, ומאז זה תורת חב"ד באופן כללי. המטרה היא העולם הזה. המטרה היא העולם הזה, המטרה היא לא עולם הבא, תשימו לב, ובפעם הקודמת שיצאנו, מישהו כאן עלה על הנקודה ושאל אותי, אז מה עם הרמח"ל במסיעת ישרים? לא זוכר, הוא נראה לי, הוא לא נמצא כאן, אולי זה היה נועם, שהתחיל לעבוד וכל זה. אז אינה חינמי, באופן מסוים יש פה איזו מחלוקת בין נתניה לבין המסיעת ישרים. המסיעת ישרים זה לא באמת מחלוקת, אפשר לסדר אותה, אבל אני דווקא רוצה להציב אותה כמחלוקת כדי שההבדל יהיה ברור. הרמח"ל אומר במסיעת ישרים, העולם הזה הוא כלום, העולם הזה הוא פרוזדור, תכין את עצמך לפרוזדור כדי שתגיע לטרקלין. אבל, והאדמור הזקן אומר, לא, 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 העולם הזה הוא המטרה. העולם הבא הוא תוצאה. אני נותן משל למשחק הכדורגל, העולם הזה זה המגרש, והעולם הבא זה היציע. נכון, ביציע באחמים, אבל פה זה המגרש, פה הדברים קורים. והמטרה היא לתקן פה. את זה הקדוש ברוך הוא ברא. ולכן אל תברח לשום מקום, אל תטפס לי לשום מקומות רוחניים וכל זה. תחזור חזרה לאחד, לעולם הזה, לתורה ומצוות. ואין מצוות בלי חומר. אין מצוות בלי עשרה יהודים, אין מצוות בלי תפיל, אין בלי אוכל, אי אפשר לקיים מצוות בלי לאכול. מצה, המוציא לחם מן הארץ בשבת, אי אפשר לקיים מצוות בלי יהודים, למי אני אשיב אבדה? על מי אני לא אדבר לשון הרע? אם הוא לא מדבר. למי אני גמול חסד? למי אני לא... כל הגדול מהמצוות קשורות למערכות היחסים החברתיות שלנו. אי אפשר מצוות בלי יצר המין, איך יפרורבו, איך ידבק באשתו, איך... אי אפשר, כל המצוות פונות אל התאוות ואל החומר ואומרות בוא תעבוד שם, תתקן, תעדן.
אבל ספר של חנניה,
אמרץ לבך, נכון, זה על זה, בדיוק זה. רוצה בשב, נכון מאוד. עוד ספר מומלץ, תצרפו לרשימה, קראת? מעניין, נכון? כן. והנה סדר העבודה, זה רק חידוש, זה הפוך מתנועת המוסר, כי תנועת המוסר מאוד מאוד כאילו נוטה להביל את העולם, כשתיאת הכל הבל הבלים, העולם הבא יהיה. אצל הספרדים קוראים לזה שכר. כאילו, הז'אנר הוא, בוא נסבול בעולם הזה, בעולם הבא, אני אוהב ללכת להזכרות כאלה, אם את צריך קצת כזה דבר, מגיע איזה דרשן ככה, ספרדים מפחיד אותך. היי רבותיי, העולם הזה רכבת. וכל אחד יש לו סליב, והרכבת נפתחת, איזה דלת, איפה תהיה התחנה? ימין או שמאל? וצריך לבוא עם סליב עם הטעמים, מה תבואו? סלים ריקים, ככה. שחידים. בסדר, צריך קצת כזה גם עירת, עירת חטא. אבל כאילו כל המטרה היא, אוקיי, בואו נסבול קצת בעולם הזה, נתאפק, בעולם הבא יהיה לנו גן עדן והנאות ועונג. ככה, זה בעצם הרמח"ל מדבר ש... יסוד החסידות זה שורש העבודה התמימה, שיתברר ויתאמץ אל האדם מחובתו בעולמו, ולמה צריך שישים בבתו ומגמתו בכל אשר עמל כל ימי חייו. והנה מה שאומרים מוחמד זוכה, שהאדם נברא כי אם להתענג על השם. ומקום העידון האמיתי הוא העולם הבא. אל אשר אי אפשר להגיע לעולם הבא, בלי העולם הזה, מתחיל את הזה. האדמו"ר הזקן הופך את הרכבת, אומר, המטרה היא העולם הזה. זאת המטרה. לדעת בארץ דרכך. ואת הארץ הזאת אשר אמרתי, אתן לזרעכם ונחלו לעולם. אתן לזרעכם ונחלו לעולם, ראשי תיבות אלול. חודש אלול, על זה צריך לעבוד. איך אני מתקן את הארץ, לא איך אני בורח לשמיים. איך אני בארץ משתנה, בבן אדם לחברו, זה, אל תברח לי לשמיים. יש אנשים בחודש אלול, הם תענית דיבור כל החודש, זה לא חוכמה לא לדבר. חוכמה לדבר כמו שצריך. אומר אדמור הזקן, הנה סדר העבודה בעסק התורה והמצוות הנמשכת מבחינת האהבה עזה זו היא בחינת שוב לבד. שוב לבד, התורה כל הזמן אומרת לך, תשוב, תשוב, אל תרוץ לי למעלה, תשוב. כמו שכתוב בספר יצירה, אמרץ ליבך שוב לאחד, פירוש. אמרץ ליבך, היא תשוקת הנפש שבלב, בחלל הימני, מתגברת, מתלהבת, מתלהטת, במאוד מאוד, התקלות הנפש ממש, בגלל הניגונים וכו', להשתפך אל חיק אבי החיי החיים ברוך הוא, ולצאת ממעשרו בתוך הגוף הגשמי, לדבקה בו יתברך. אזי, זאת ישיב אליבו, מאמר חז"ל, כי על כורכך אתה חי בגוף הזה להחיותו, כדי להמשיך חיים עליונים מחיי החיים ברוך הוא למטה, על ידי תורת חיים, להיות דירה בתחתונים לאחדותו יתברך. זה הסיפור, זו המטרה, אל תברח מזה. בבחינת גילוי, כמו שכתוב לאל, וכמו שכתוב בזוהר הקדוש, למאה ואחד באחד. פירוש הייחוד הנעלה, הייחוד הנעלם, סליחה, יהיה מבחינת אלמא דאיטגליה, כן, בעולם הזה. זה שכתוב לך דודי וכו', ובזה בן מאמר חז"ל, על כוכך אתה חי, וכו', ואיך יהיה רצונו, כמו שכתוב במקום אחר באריכות, על משנה זו, על כוכך אתה חי, בעזרת חיי החיים ברוך הוא, וכו'. במקום אחר, אדמור הזקן מרחיב בנקודה הזאת, ואת המקום האחר הזה אנחנו נלמד בשבוע הבא. זה תורה של אדמור הזקן על הפסוק בשיר השירים, עשה בעינייך מנגדי שהם יריבוני. שם הוא מרחיב עוד בנקודה, וזו נקודה חשובה, כי היא מחבבת עלינו את העולם הזה. פתאום העולם הזה נהיה חתיכת מגרש משחקים שאתה כל הזמן יכול לפעול בו, ואתה לא רוצה לעזוב אותו כל כך מהר. לא, זה העולם הבא, לא מעניין אותי השכר עכשיו. מעניין אותי הפעולה, לא השכר. ושם, בשיר השירים הוא מרחיב, ובעזרת השם בשבוע הבא, בדיוק באותו מקום, בדיוק באותה שעה, אנחנו נעסוק בעזרת השם בתורה של אדמור הזקן, על שיר השירים, להשלים את פרק נון בספר התניא, חזקו ואימצו.